שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש לנבוכי הדור מת רבנו אור האורות, הרב קוק זכותו יגן עלינו, אמן. ואנחנו בעיצומו של פרק מ"ו, אם אני לא טועה. מה? אנחנו בפרק מ"ו והגענו לעמוד 224, עד כמה שאני זוכר. או שאני טועה. לא, 223. כן. ויותר מכל אלה, עומדת בחוזק עוז טבע האדם, האמונה באלוהות. דיברנו על מושג האמונה. אמונה היא תכונה טבעית בנפש האדם. השאלה, אמונה במה? אז יש אמונה בצדקת הדרך, למשל. או אמונה כוחות הטבע. יש כל מיני סוגי אמונה, והאמונה היותר אצילית היא האמונה באלוהים. אבל אמונה זה מושג כללי של שייכות. כלומר, השייכות, הקבלת עניין באופן שהנפש מתיישבת איתו, זה נקרא אמונה. עכשיו, זה קצת שונה, למשל, מהמושג אמונה המקובל בעולם המערבי, שהושפע הרבה מהנצרות, שהאמונה זה קבלת דבר שהשכל מתנגד לו. לא. אדרבה, האמונה ביהדות היא אך ורק במה שלא רק שהשכל לא דוחה, אלא רק בדברים שהוכחו כנכונים. מה שלא הוכח איננו יכול להיות נושא של אמונה. אתה אומר לי, תאמין לי שמאחורי הקיר הזה עומד אדם. למה שאני אאמין לך? כן? לא הוכחת, אין לך ראייה, לא כלום. עכשיו, אז האמונה באלוהות. עכשיו, דיברנו על כך שיש קושי מסוים באמירה שהאמונה היא טבעית לאדם. משום שמיליארדי בני אדם אינם מאמינים. בשם לפחות, לא מאמינים בשם, מאמינים. יש אמונה טבעית בעבודה זרה, זה נכון. אבל האמונה טבעית באלוהים, זה דבר לא כל כך מובן מאליו, אלא אם כן אנחנו מתכוונים לומר שזה טבעי לנשמה. מה גם היום? למה לא?
בכל העולם
כן, בכל העולם אנשים מאמינים בעבודה זרה, אתה צודק.
לא, בסדר. שיטתם,
כוח עליון, זה סוג של עבודה זרה. כן, זה מושג שהוא אגב מצוי גם אצל הדתיים וגם אצל החילונים. במקום להגיד אלוהים, אומרים כוח עליון. כוח עליון אני מכיר, זה הגרביטציה. כן? והציור של אלוהים בתור גורם כוחני, זה גם משהו נורא. הגורם הכוחני הזה עומד מולי, הוא מכריח אותי. אז כך שהמושג כוח עליון הוא מושג אלילי, אמנם שיש לו מקום לפעמים, אבל צריך לדעת שזאת לא אמונה בשם. בסדר? לעומת זה, יש אמונה בשם, שהיא מאוד מאוד אצילה ונאצלת, והיא שייכת יותר לנשמה. אבל, אף על פי שהיא שייכת לנשמה, היא חודרת לתוך הנפש, ולכן אנשים התרגלו לחשוב, ואולי במידה מסוימת של צדק, שהאמונה היא טבעית. בסדר? עד כאן מובן? לכן הרב קוק חוזר על זה הרבה, על האמונה הטבעית. עד כאן ברור? טוב. זה כמו שאלות המוסר. האם בטבע יש לאדם נטייה לכיבוד אב ואם? התשובה היא לא. אבל כמעט כל העולם כולו מקבל שצריך לכבד את ההורים. איך זה הגיע? כי זה טבעי לנשמה. ובמשך אלפי שנים, באופן הדרגתי, הערך הזה חדר לנפש. הנפש זה התודעה שלי. התודעה. אני עם תודעה, התודעה הזאת היא הנפש. האם זה הנשמה? לא, זה לא הנשמה. הנשמה זה משהו מאוד מאוד עילאי, שמתנוצץ אליי, מדריך את דרכי, מדריך אותי בחיים, אבל אני לא, כמעט ואין הרבה אנשים בעולם שהם יכולים להגיד, אני הנשמה. נשמה, זה תואם קצת את מה שפרויד קורא לו העל-אני, סופר אגו. אבל טוב, אצל פרויד הסופר אגו זה המצאה. במושג נשמה, זה, זאת באמת הישות העליונה שלי, זה מי שאני באמת. כן, זה הנשמה. כן, הרבה פעמים אומרים שנשמה יש לי אומה. כן, אבל זה הכוונה. זאת אומרת, הנשמה שלי היא מאירה את דרכי, ויש לפעמים אנשים שנשמתם מתאחדת לגמרי עם הנפש. אבל למשל, אתה אומר לי, למשל, לפי הנשמה שלי מאוד טבעי להתפלל. זה מאוד טוב, זה הטבע של הנשמה שלי להתפלל. אני בבוקר מעדיף את הפוך. אז השאלה היא, מי אוהב את הפוך? מי אוהב את התפילה? הפוך זה הנפש אוהבת. התפילה זה הנשמה רוצה. אבל עם הזמן אני מתרגל ותרגילנו בתורתך, ואז זה הופך להיות טבע שני. זאת אומרת, זה חדירה של הנשמה לתוך הנפש. זה נכון לפרט אפילו, אבל זה גם נכון ביחס לאנושות בכללה לאורך ההיסטוריה. רעיונות הלכו וחדרו לתוך נפש האדם, עד כדי כך שקוראים לזה המוסר הטבעי, למרות שזה לא טבעי. כן, ברור. לפעמים כן, כן, כלומר זה, יש שיר נפלא של רבי יהודה הלוי שנקרא ישן אל תרדם, מכיר? זה ישן אל תרדם, זה נמצא בפתיחה לסליחות של חלק מאחינו הספרדים, וזה שמה, יש כזה, זה חוזר, כן, מה לך נרדם, קום קרא אל אלוהיך, ובסוף זה מסתיים בשיר נוסף, יאירוני רעיוני, בסוד ליבי ומשאלו, ואז יש שם, הקיצותי והחשב, מי הוא אשר הקיצני. והנה קדוש יושב, תהילתו העיצני. זאת אומרת שהאדם פתאום מרגיש שנשמתו קוראת לו. עכשיו, זה, הרב קוק מסביר את זה על ה... יש משפט שנקרא, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי, מה המשך? חמלה. מי, חמלה של מי? לא, אז הרב קוק אומר לו, זה החמלה של הנשמה שהיא חומלת על הגוף. מסכן, הוא ישן. אני אמלא אותו. זה נשמתי בחמלה. תראו, היא חומלת עליי. אז איפה היינו? כל זה היה כדי לסייג את ה... כלומר, או להבין נכון מה שהרב קורא כאן האמונה הטבעית, אז האמונה של הנשמה... שאולי בראשיתה של ההיסטוריה האנושית, היא הייתה מאוחדת עם הנפש. החטא הרחיק את הנשמה. כן, כן, ברור, ברור. אבל שים לב ש... גם באומות, אבל זה לא הלך ביום אחד, זה התחיל מאברהם אבינו, הלך נגד כולם, לאט לאט התרגלו. בסדר. אשר, אז בואו נקרא שוב. ויותר מכל אלה עומדת בחוזק עוז טבע האדם, האמונה באלוהות. זאת התכונה, היא מגלה לנו את טבע האדם. בין בחייו הפרטיים, בין בחיי הציבור. כלומר, האדם באופן פרטי יש לו יחס אל האלוהות, גם לחברה כחברה יש יחס אל האלוהות. יחס לאלוהות מרגיש האדם בעצם טבעו, על כן, עכשיו יש איזו תוצאה, וזה מה שאתה אומר, לא נמצא שום קיבוץ אנושי, שיהיה קיים ומסודר באיזה אופן, שיהיה בלא זיקוק לאמונה באלוהות, יהיה באיזה סגנון שיהיה. כלומר, בעצם אין חברה אנושית שאין לה אלוהים, יש כיסאות אגב, אם אתה רוצה, כן? אין חברה בעולם שאין לה אלוהים, אבל זה מקבל כל מיני צורות, לרוב קריקטורות, אבל זה קיים. וזה מראה לנו בגלוי את טהרת הטבע של הנפש האלוהית, האנושית. טוב, כל זה ראינו גם בפעם שעברה. לכן הטענה שאנחנו היינו בפסקה הזאת איננה נכונה. אנחנו ממשיכים. אשר על כן, כשאנו רואים לפנינו שני דרכים, הדרך האחד הוא לרומם את יסוד האמונה מתהום השפלות של הטבעיות הגסה שלו, שנפל בה מצד בערות האדם וחולשת נפשו, שאז נשיב לו את טבעו הטהור בעוצם מעלה ורב יתרון. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש אמונות, אבל האמונות האלה, אפילו אמונה באלוהים, הן שפלות מאוד. כן, למשל, הרעיון להקריב תינוקות לאלים, זה לא, אני חושב שהתורה לא אוהבת את זה, נכון? כן, כי גם את בניהם, וכי כל תועבת השם אשר שנה עשו לאלוהיהם, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם. זה התורה, עד כמה שאני הבנתי, היא מתנגדת לרעיון של הקרבת תינוקות לאלים. אז זה מה שאומר כאן. אז אפשר לרומם את זה, כן? להגיד, בסדר, במקום תינוקות, תקריב כרובית. כרובית זה לא, לא צועק, נכון? אפשר. כן, כן, אבל זה יותר טוב מאשר, מאשר לנקות מהתולעים, ואז גם אז אתה פוגע בהם. פחות, אתה מקריב כרובית על גבי המזבח, פחות עשית משהו, כמו אתה עידנת את, את העבודה הזאת, כי אומרים שגם קרוב וקרובית הולכים לקרובי משפחה. עכשיו, אז זאת אומרת, אפשרות אחת, כן, שנפל בה מצד בערות האדם וחולשת נפשו, שאז נשיב לו את טבעו הטהור בעוצם מעלה ורוב יתרון, או הדרך של השלילה, לכפות את טבע האדם על ידי אמצעים מלאכותיים חוץ לטבעו, ולהזקיקו לעקור מלבבו את יסוד האמונה. יש דרך אחרת. הדרך האתאיסטית. יכול להיות גם אתאיזם אידיאולוגי קיבוצי. למשל, במוסקווה, בתקופה הסובייטית, היה המכון לאתאיזם מדעי. המכון הגבוה לאתאיזם מדעי. כן? זה המעיה, כן. אז הסבירו שמבחינה מדעית, אלוהים זה לא נכון, זה לא קיים. הננו רואים שהדרך הראשון הוא דרך האורה, דרך החופש הגמור, שכל היסוד התרבותי נשען עליו למיטתו, לא לקלקל את הטבעיות האנושית, כי אם להכשירה, לרוממה ולעדנה, ואז יחיה חיים בריאים, מאושרים ומתוקנים. כלומר, לפי הרב, אמונה בטהרתה יוצרת באדם רוח של חירות, של חופש. כן, מה אתה רוצה? במוסקווה.
זה גם אחד הסיגנולות שהרב מדבר עליו, לא? זה זיקוק לאמונה, פשוט מכיוון אחר.
אפשר, כן, אבל, אבל הדרך הזאת יצרה שיעבוד באדם. כן. והדרך השנייה, דרך הכפירה והשלילה, היא דרך העבדות. ההתגברות שלה לא תצלח. לפעמים אנשים שואלים על הסבל האנושי, האם זה לא סותר את האמונה באלוהים. כן, יש כל כך הרבה רע בעולם, כמה רוע אפשר לבלוע, יש הרבה מאוד רע. מה? אבא תרחם. מה זה קשור לעניין? מה זה שיר?
כן.
לא ידעתי. עכשיו, הסיין שאומרים, יש הרבה רע בעולם, אז אולי אין אלוהים. אבל, בואו נחשוב לרגע, אם יש כל כך הרבה רע, וגם אין אלוהים, זה עוד יותר גרוע. לפחות שיהיה מישהו אחראי. אתה אומר כל כך רע, לפחות שיהיה אלוהים שאכפת לו. כן? וזה מה שכאן הרב אומר. הדרך השנייה, דרך הכפירה והשלילה, היא דרך העבדות. ההתגברות של עד לא תצלח להעתיק את האדם מטהרת טבעו, ולעשותו הולך כצל בלא מעמד של חיים רעננים, מה שלא יצלח לעד. כלומר, אתה בעצם רוצה לפתח תפיסה פסימית. ולא תוכל הכפירה המוחלטת להתפאר שמצאה ידה לכונן שום קיבוץ הגון הנמשך ומתקיים, אפילו באותה המידה שעשתה השפלה שבאמונות. האמת היא, כשהרב כותב את זה, עדיין אין המהפכה הבולשביקית, וגם בוודאי לא המהפכה התרבותית בסין, כל זה עוד לא היה. כן? לכן באמת, הרב צודק לגבי ימיו, לא מצאנו שום קיבוץ אנושי שאין בו אמונה. בימינו אפשר לטעון אחרת. אתה יכול לראות, קודם כל רוסיה הסובייטית החזיקה מעמד, בסך הכל הרבה זמן, וגם עד היום הזה השלטון הקומוניסטי בסין, או בווייטנאם, או בקוריאה הצפונית, ממשיך לפתח אתאיזם אידיאולוגי המנהל את המדינה. יש, אז הרב קוק לא צודק אולי? לא, מוכרחים לומר שבאיזושהי צורה, גם דרכי הפולחן החילוני של אותן המדינות, הוא נושא אופי דתי. אופי דתי בצורת ההתמסרות אל האידיאלים שלו. כן. מה?
זה יותר כמו בצד הטכני שלה,
שמתנהגים כמו דת? לא, זה גם יוצר משהו בנפש. כן, הפטריוטיות המודרנית. משל להבדיל, הנאצים, ימח שמם וזכרם תפו עליהם. הם היו אנשים שהיחס שלהם אל אמונתם, כלומר, היחס שלהם אל תורת הגזע וכו', היה יחס דתי. כלומר, מצד הוודאות, השכנוע הפנימי וההתמסרות, נכון? כמו בדתות, כן. מה? מה בלבו? יש אלטרואיזם בדת, נכון? לא הבנתי. לא, האמונה, אתה אומר שהאמונה היא אלטרואיסטית.
כן, אתה מבין, לא דווקא
אלטרואיסטי. לפעמים האדם מרגיש את הסמכות, כן? מכוח הסמכות הוא נאמן, כן? איך אומרים? אדוני זה החוק. מכיר את זה? כן? אדוני זה החוק, זה לא אמירה אלטרואיסטית. זה אמירה של סתימת מדפים. כן? אלטרואיזם זה ההפך של אגואיזם. מה זה אגואיזם? זה ההפך של אלטרואיזם. אגואיזם זה שאדם שם את עצמו במרכז, אגו. אגו זה האני, ואלטר בלטינית זה האחר. כן. בבקשה, שמחתי לעזור. איפה אנחנו? אפילו באותה המידה, מפני שאפילו האמונה יותר שפלה, יש לה בסיס טבעי באמיתת המציאות ובטבע הנפש האנושית, על כן היא מתקיימת בצורתה, כל זמן שהמחזיקים בה עומדים על אותו המעמד הנמוך שיוכל להסתפק באותו המושג האמוני הצר והשפל. כלומר, מה שאומר הרב, שהאמונות אפילו הפרימיטיביות היותר נמוכות, מחזיקות מעמד כל זמן שהתוכן הנמוך הזה מתאים למדרגתם המוסרית הנמוכה. כן.
שגם אין מרחב באמונה בעצם. כל המרחבים יש בהם אמונה פשוט חדשה. גם אלה
ש... זה מה שהרב אומר, כן, ברור, ברור. אבל מה שהוא אומר כאן אומר דבר מאוד מעניין. הרי הטענה של ניטשה זה שהמוסר הנוצרי הרס את נפש האדם. עכשיו, הטענה של ניטשה היא טענה מוסרית נגד המוסר. עכשיו, הוא צודק או לא צודק? התשובה היא שהוא לא צודק, ואחר כך גם צודק. הוא לא צודק ביחס לימי הביניים. בימי הביניים, המוסר הנוצרי היה מאוד נדרש כדי להתגבר על הברבריות של עמי אירופה. אז היה טוב שאמרו לאנשים, אתם צריכים לקופף את הנטיות הטבעיות, לדכא את הנטיות הטבעיות, זה היה מאוד טוב. כי אם לא, אז הם היו הופכים להיות חיות טרף. אבל, עם הזמן, יש מה שנקרא ביסום העולם, התנועה המחשבית הכוללת, שגורמת שבני אדם הם עכשיו יותר מוסריים ממה שהכנסייה מלמדת. ולכן, זורקים את הכנסייה. אז מה שסביר כמו שהרב אומר כאן, יש דתות בעלות תוכן נמוך, אבל זה מתאים לציבור נמוך. עד שהציבור מתבגר, ואז הוא כבר לא זקוק לאלילים האלה. כן, איך אומר הפילוסוף פול ולרי, יש אנשים שהם יותר טיפשים מאלוהיהם. כן? יש להם דבר. טוב, אגב, יש מקום בפנקס י' ג', פנקס י' ג' של הרב קוק. יש שם הערה על האסלאם, מאוד מעניין. הוא אומר שמה שמשתק את האסלאם, זה ההשתעבדות לדמות של הנביא שלהם. כן, הוא אומר, לוקחים את מוחמד בתור דגם אבסולוטי לחיקוי, ושלא ייתכן שהוא יעשה דבר לא נכון. ולכן כל מה שהוא עשה, זה ראוי לחיקוי. אומר הרב קוק, זה יחזיק מעמד עד שהמוסר של הציבור שלהם יתעלה מעל הדמות הזאת, ואז זה יפיל את האסלאם. מה? כן, בינתיים הם די תקועים עם זה. עכשיו, אבל זה מעניין, כי הרמב״ם, זאת הסיבה שהוא כנראה, בשביל זה הוא כתב בשמונה פרקים, כמה עמודים כדי להראות שגם משה רבנו חטא. כן? כלומר, אין העללה של שום אדם, יהיה אפילו גדול הנביאים. כן, מה? כן, בבקשה. איך הם התפתחו? על ידי התורה. כן. כלומר, התורה תסביר להם איך אפשר לבנות אסלאם כשר. זה, יש עבודה בזה. זה לא בלתי אפשרי, יש התנוצצויות מעטות של הדבר הזה בעולם המוסלמי היום. אבל זה מעט מן המעט. עכשיו, ואחר כך, הנה זה מה שהרב אומר, כשהציבור מתעלה, הוא קונה לו, צריך להגיד, מושגים יותר מנוקים ומבוררים, מזדמנים סיבות ומעוררים שמרחיבים ומתארים את מושג האמונה באלוהות על מעמד יותר ברור ויותר נאצל ועדין. ייתכן גם שהרב חושב על דת היש העליון שהתקבלה במהפכה הצרפתית. המהפכה הצרפתית הייתה אנטי דתית בהתחלה. אנטי דתית, סגרו כנסיות, רדפו כמרים, הכל. גם היהודים היו בסכנה בגלל הדבר הזה. זו הייתה מהפכה אנטי דתית, אבל באיזשהו שלב, בתוך המהפכה, הם אמרו אי אפשר לבנות חברה בלי אלוהים, ואז הם הקימו דת חדשה, שלא החזיקה הרבה זמן, אבל הקימו דת שנקראת דת היש העליון. והם הסבירו שהיש העליון הוא האדריכל של כל הקוסמוס, ושמידותיו הם האמת והצדק, והיכלו העולם. בסדר? זאת אומרת, זה מין זיקוק. זה קצת פרוטסטנטי, קצת בונים חופשיים, קצת ההשפעה של היהדות גם היה שם בתוך הסיפור הזה. ואז הם האמינו במושג יותר טהור של האמונה. זה מה שכאן הרב אומר. ואחר כך, כשהציבור מתעלה, אז זה לא החזיק מעמד הרבה זמן. זה היה רעיון של מי שעמד בראש המדינה, אז קראו לו רובספייר. ואחרי כמה חודשים ערפו את ראשו, אז לא, זה לא החזיק, כן, הוא איבד את הראש. כן. ואחר כך, אומר הרב, כשהציבור מתעלה, אז כנראה, אני חושב שהרב הולך כאן באווירה הזאת, כן? דברים האלה בימי הרב קוק היו ידועים, זה לא היה חברה ישראלית בורה שבשבילה הרב כותב. ואחר כך, כשהציבור מתעלה, הוא קונה לו מושגים יותר מנוקים ומבוררים, מזדמנים סיבות ומעוררים, שמרחיבים ומתארים את מושג האמונה באלוהות על מעמד יותר ברור ויותר נאצל ועדין. זה לא רע, אבל אומר הרב, זה גם יבש. כן, מי שאל פה רק יש? אתה, נכון? אז כן, זה לא, קצת חסר, קצת יידישקייט, כן, שם משהו חסר, לייבדיק חסר, כן. אומר הרב, אבל השלילה איננה כלום. ולא נבראה בטבע החלק הרפה שבמין האנושי, כי אם כדי להיות לכוח מעורר על יסוד התארה של המושגים של האמונה. כלומר, גם הכפירה יש לה תפקיד, היא באה לנקות את האמונה מסיגיה. אבל בסוף צריך להגיע לאמונה עליונה. על כן, היא מתגברת ביותר בעת מעבר מתקופה לתקופה. יש בימי רבנו יצחק אברבנאל, התחיל תהליך תרבותי שקוראים לו הרנסנס, תקופת התחייה, באירופה, ובין מחוללי המהפכה הרעיונית הזאת, היו גם אתאיסטים, לא כולם, רוב הפעילים בתקופת הרנסנס היו אנשים מאמינים, אבל הם הרגישו שצריך לזקק את המושגים, וגם חלק היו באמת אנטידתיים, או נגיד ככה, הכינו את אירופה לחילוניותה, להתחלנותה. רבי יצחק אברבנאל אומר, רבי יצחק אברבנאל ראה את התהליך הזה, אומר, יפה מאוד, מתקיימים דברי הגמרא. שמה זה כתוב בגמרא? אין בן דוד בא, עד שתהפך כל המלכות למינות. עכשיו, תראו את הפירוש שלו, מה זה המלכות? זה מלכות רומא, אירופה. היא צריכה להפוך למינות, כלומר, היא צריכה לכפור באמונותיה. כי, אומר רבי יצחק אברבנאל, אי אפשר ללב שיש בו אמונת שקר לעבור לאמונת אמת, בלי שלב של היעדר אמונה. כלומר, אתה עובר מאמונה אחת לאמונה שנייה, באמצע צריך איזשהו ניקיון, ריק. כן? אז זה גם מה שהרב כאן אומר. מה? נכון, גם על עם ישראל. בדיוק זה מה שהרב כאן מסביר. כן, הכפירה בתוך עם ישראל יש לה תפקיד מאוד חשוב. היא באה לזקק את האמונה, על זה יש מאמר הנקרא, של הרב קוק, הנקרא ייסורין ממרקין, בספר אורות, שבו הוא מעריך מאוד בנושא הזה. כן. כן. כן, זה נכון. כלומר, לכל תופעה, זה מזמין, כל תופעה מזמינה את ההתנגדות לה. כן? אבל עד שנולד הנאופגניזם, זה לקח זמן. כן? יש לך בינתיים פוזיטיביזם, סטרוקטורליזם, ודקונסטרוקציוניזם, ועוד כל מיני כאלה, כל מיני אקזיסטנציאליזמים של האבסורד וכו'. זה לוקח זמן. ברור שברגע שאתה רק עובד על ריקון, אז אתה מזמין תופעות כאלה, זה בהחלט. כן? לכן אנשים מחפשים במיתולוגיה איזה מין צידוק לנטיות הברבריות, הקמאיות של האדם. אז זה משהו. על כן, היא מתגברת ביותר, הכפירה, כן? בעת מעבר מתקופה לתקופה. אז הבאתי לכם את דגומת הרנסנס, אבל הרב מתכוון גם לימיו. בימיו של הרב קוק יש כבר התעוררות של חילונות בקנה מידה גדול. כשהרב קוק היה צעיר, רוב העולם היהודי היה דתי בדרגה זו או אחרת. בסוף ימיו של הרב קוק, רוב העולם היהודי חילוני בצורה זאת או אחרת. המהפכה התרחשה בימיו. ואז יש פה שאלה, כי יש הלכה קצת מוזרה, אבל הלכה שהיא שמחלל שבת בפרהסיה, דינו כגוי לעניין יין, יינו יין נסך. והבן של החפץ חיים סיפר שאבא שלו, החפץ חיים, שחי באותה תקופה, היה מאוד מודאג מזה. אמר, איך יכול להיות שרוב עם ישראל הופך להיות כזה שאסור לשתות את יינו, לא יעלה על הדעת, איך זה? עד שקרה מעשה. המעשה היה, אתם זוכרים שברוסיה הצריסטית היה מה שנקרא תחום המושב. לא? תגיד לי, מה קורה איתך? טוב, תחום המושב זה היה חוק ברוסיה הצריסטית, שיש אזורים שלמים ברוסיה שאסור ליהודים לגור בהם. חלק מהמקומות האלה זה היה מוסקבה. היה אסור ליהודים לגור במוסקבה. אבל באותם הימים הייתה קבוצה של יהודים שכן חיו במוסקבה מסיבות עסקיות, כן, בשביל לעשות כסף, הכל מותר, והם לא היו שומרי שבת בכלל, אבל הם חיו במוסקבה והצליחו על ידי שוחד, כלומר שהרשויות, היו משלמים שוחד לרשויות ויכלו להיות שם. עד שבזמן מסוים זה כבר לא עבד, ואז השלטון אמר שיש ליהודים האלה שתי אפשרויות. או להתנצר ולהישאר במוסקווה, כשצריך להבין שהתנצרות באותם הימים זה משהו פורמלי לחלוטין, זה רק כמה טיפות מים וגמרנו. ואפשרות שנייה, שהם יחזירו לתחום המושב, אבל הם יאבדו את כל כספם. ואז הם העדיפו לחזור אל תחום המושב, ולאבד את כל כספם, ולא לאבד שם ישראל. אמר החפץ חיים, כך מעיד הבן שלו, יהודי שמוכן לאבד את ממונו בשביל להישאר ישראל, לא עליו נאמר הדין הזה של מחלל שבת בפרסיה, דינו יינו יין נסח. ואז עולה שאלה מעניינת. אם בשביל איבוד ממון אתה נקרא יהודי, למרות שאתה מחלל שבת, אם אתה בעל פנקס מילואים, ואתה מוכן גם למסור את חייך, קל וחומר, שהדין הזה לא שייך בימינו. תשאל השאלה, האם זה יהיה שייך ביהודי שאין לו פנקס מילואים? זה כבר שאלה שאני משאיר אותה פתוחה. כן. כן. יכול להיות, כן. הרבה, אני אגיד משהו. היהודים הם עם שמרן. לכן, כשהם רוצים לאמץ רעיון חדש, הוא צריך להיות קצת ישן. לכן. זה כמו למשל תיאוריות היום של ביקורת המקרא, שעבד עליהם הקלח מזמן באוניברסיטאות באירופה, זה נשאר עדיין במוסף שבת של עיתון הארץ. שם זה עדיין מחזיקים בדברים האלה. כן. טוב, איפה היינו? על כן היא מתגברת ביותר בעת מעבר מתקופה לתקופה, שאז העם עומד לטהר את המושג החיובי, מעוררת אותו השליליות שאין אימה על כל פנים מושגים של טעות חיובית, מפני שאין אימה כל חיוב. זאת אומרת, מצד אחד, הכפירה אומר הרב, זה בסדר. למה זה בסדר? כי זה לא עבודה זרה. הרי זה גמרא מפורשת מסכת מגילה, נכון? כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. זאת אומרת, אם אתה לא מסכים לאמונה הדתית, ייתכן שזה טוב מאוד, כי אז אתה בעצם כופר בעבודה זרה. בסדר? אז אומר, זה שאין אימה על כל פנים מושגים של טעות חיובית, מפני שאין אימה כל חיוב, וכוחה לעולם רפה ומפוקפק, לאזור חיל, להחליף את הציורים הצרים והרקובים, בציורים חזקים, בריאים ואיתנים. כדי שאותו היסוד הטבעי, שהוא האמונה באלוהות, יתרומם למעלתו היותר רוממה, שהיא התעודה, מנהלת את האנושות לחופשתה הגמורה. כן, כלומר, אומר הרב, זה הזדמנות, הכפירה פועלת כמו אקונומיקה, לנקות את כל הקלקולים של הציורים הקודמים, כדי לבנות ציורים יותר בריאים. כן, זה כסיפור על רבי יונתן בן עוזיאל, נכון? שמה יש ליונתן בן עוזיאל? אה? תרגום, זה נכון, אבל חוץ מזה, הגמרא מספרת עליו שכשהוא היה עוסק במעשה מרכבה, כל ציפור, שכל אוף שהיה עובר לו מעל הראש, מיד נשרף. יש את השאלה, לפי זה, אם אתה מחפש איפה גר יונתן בן עוזיאל, זאת אומרת, איפה שתריח ריח של נוצות, שרופות, תדע ששם זה, נכון? אפשר לדבר על הכלבים שבאים לאכול את האוף הצלוי. מה? אתה רואה את האש, נכון, בסדר, אז זה כנראה המקום שבו הוא גר. מה? כן, אבל צריך להבין, מה פתאום יש לו עופות מעל הראש? מה עושים העופות מעל הראש של יונתן בן עוזיאל? זה כוונה, הוא חושב, נכון? יונתן בן עוזיאל חושב. ואז הוא מייצר מושגים. המושגים זה העופות האלה. כלומר, יש לו מחשבות, הוא נותן להם צורה. זה בסדר, צריך לייצר קונצפטים, לייצר מושגים. אבל צריך מיד לשרוף אותם. כלומר, כדי לאפשר לאוף אחר להגיע. כן? כלומר, הציורים שלנו הם רק אמצעיים בדרך אל ידיעת האמת. כן, מה אתה רוצה? מה? מה? מה?
כמו שאנחנו קוראים בתורה, הקונספטים מתישהו נתקבעו ונכתבו.
ולכן צריך לשרוף אותם.
לא, בסדר. אבל מתי זה מתקבע? אתה יודע שזה הדבר.
זה באמת עבודה גדולה. למשל, יש ציורים שהתקבעו וגרמו לבלגן. למשל, אומר הרמב״ם, מי שאומר שיש לאלוה גוף ומין, אומר הרעבד, ולמה קרה לזה מין? והלא טובים, וטובים ממנו, הלכו בזה הדרך, לפי מה שראו, בפשוטי המקראות, ובאגדות המשבשות את הדעות. כלומר, הרעבד מודע לזה, למה שאתה שואל. הרעבד אומר, מה נעשה? הספרות שלנו מלאה בציורים כאלה, ששכחו לשרוף אותם. אז אי אפשר לבוא בטענות אל יהודים תמימים וטובים, שהלכו אחרי הציורים האלה. הרמב״ם אומר, לא, אני שורף. בסדר? טוב. כן, סיפור של הגננות. אז זה בסדר. רק צריך לדעת שזה רק סיפור של הגננת. בדיוק. טוב. איפה אנחנו? כן. האמונה באלוהות, כשהיא צריכה לצאת לפועלה בחיים, צריכה היא על כורחה, למעשים, מסמנים ומגבילים מושגיה. כלומר, אתה לא יכול לדבר על אמונה באלוהים בלי שיהיה לזה איזשהו ביטוי פולחני, מעשי. זה עצמו נדרש, וזה עצמו גורם בעיות. והמעשים, היא לוקחת. מאיפה לוקחים את את המעשים? מחיי המוסר הכלליים, הטבעיים, כמה שאפשר, ומצרפת גם כן את המעשים הנאותים לכל אומה לפי טבעה, לפי מקוריותה, ולפי מקריאה וסדרי תולדתה, כדי שתהיה מבונה יפה בעומק החיים. כלומר, יש ליהדות מעשים שנקראים מצוות. נכון? זה לא מתחיל מזה, זה מתחיל מדרך ארץ. דרך ארץ קדמה לתורה. אבל אחרי שאני קונה דרך ארץ, אני גם קונה מעשים יהודיים. אחד מהמעשים היהודיים, למשל, הנחת תפילין. מה עם גוי? יניח תפילין? לא. למה? למה לא? אם אתה אומר זה עובד טוב אצל היהודים, אז תשים גם תפילין אצל הגויים. לא. זה טוב ליהודים, זה לא טוב לגויים. אז מה יעשו הגויים? מעשים משלהם. בסדר? הם יפתחו מעשים התואמים את הטבע הנפשי שלהם. למשל, באירופה מאוד מקובל, כאשר אתה פוגש אדם, אתה מושיט לו יד, והוא מושיט לך את היד, ואתם לוחצים את הידיים. במזרח לא יעלה על הדעת להושיט יד. אז מה עושים כשפוגשים בן אדם במזרח? עושים ככה, נכון? נכון? זה הרבה יותר היגייני, אגב. ומה קורה אם אתה ראש שבק? טוב, זה שאלה. אה? טוב. מה זה? הערה 4, מצוי, בכתב יב מצוי כתם דיו לפני המילה בונה, ונראה שהיה כתוב מבונה. מבונה, בנוי, בנוי, סטרוקטורה, כן. כן, אז יש כתם דיו, מה אני אעשה עם הכתם? טוב, היום אגב יש אמצעים משוכללים, אפשר לדעת מה היה כתוב. טוב, הוא מצא... מה? אה? מה? לא, יש גם וגם. יש מה שנקרא מנהגי ישראל תורה הם. כן? כלומר, איפה כתוב בתורה שצריך לאכול קוגל בליל שבת? לא כתוב. זה מנהג ישראל. בסדר? ולכן, כשאתה מדבר על יידישקייט, אתה שואל איפה הקוגל. בסדר? תהיתי? כן, לנו יש מצוות. לא, יש דברים שאנחנו פיתחנו, ויש דברים שהתורה גילתה לנו. בסדר? אבל גם לגבי התפילין, בתורה לא כתוב שצריך להניח תפילין. כתוב, והיו הדברים האלה לתותפות בין עיניך. לתותפות הכוונה שתשים את זה בראש, כן? כמו שהמפקד אומר, עכשיו אני מבקש מכל אחד לפתוח את הראש. אז ודאי שהוא לא מתכוון שאתה תביא כלים כדי לפתוח את הגולגולת. לא. אלא הכוונה, תהיה פתוח. זאת אומרת, כשהתורה אומרת, והיו לתותפות בין עיניך, הפרשנות של זה בתור תפילין, זה כבר תורה שבעל פה. הלכה למשה מסיני, ומה זה הלכה למשה מסיני? לא, זה לא שמשה המציא, אבל זה אומר שיש שותפות של האומה בהבנה הזאת. למשל, הרשב"ם אומר במפורש, שמה שכתוב לתותפות בין עיניך, זה לא תפילין. כן? והוא הניח תפילין, רשב"ם. דאורייתא. כך שהגדרה של דבר כדאורייתא או דרבנן, זה תלוי גם בקבלת האומה. כן? מה זה הלכה למשה מסיני? הלכה למשה מסיני זאת הלכה שמקורה הראשוני לא ידוע. זה הכוונה הלכה למשה מסיני. כך כותב בעל התוספות יום טוב. תלמידו של המהר"ל מפראג. יכול להיות שהגיע ממשה רבנו, יכול להיות שלא. כן. זה גם תנורו של אחנאי. תנורו של אחנאי זו מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, מה דאורייתא ומה דרבנן. במילים אחרות, עד איפה הקדוש ברוך הוא מדבר ואיפה זה מפסיק. אנחנו קובעים עד איפה הגילוי. כן? לא, זה הרבה לפני. וישמע משה ויתב בעיניו. זה כבר שם. שמשה מקבל את הפרשנות של אהרון לדברי הוא עצמו. זה לא משנה הרבה. זה כמו, יש מחלוקת, למשל, בבבלי כתוב ששיעורים הם הלכה למשה מסיני. בירושלמי כתוב שזה מבית דינו של יעבץ. אז האם זה הופך להיות דרבנן? אומר הרב קוק, לא, זה לא דרבנן, כי זו קבלת האומה. כן? טוב, לפה היינו. למשל, לגבי האם עמון ומואב מפרישים מעשר שני בשבית, נכון? והגמרא אומרת, המשנה אומרת שזה הלכה למשה מסיני. רק הבעיה שזה לא היה קיים בימי משה. כן, טוב.
מיד.
אה?
מיד השם.
ומיד השם? רגע, אבל אני לא מוצא את זה. שורה חמישית של הפסקה השנייה? ומיד השם, השליט בעולמו, מזדמנות הערות בלב גדולי רגש וחפץ המסוימים בעולם, לכונן סדרים כלליים בכל עם ולשון לפי ערכם. שימו לב לתעוזה שיש בה, במשפט הזה של הרב. הוא אומר, זה שיש דתות בעולם, זה הקדוש ברוך הוא סידר. הוא סידר שיהיו סדרים על ידי אנשים מיוחדים, שממציאים דתות, כי הדתות האלה הן טובות לאומה שלהם. כן? עכשיו, זה בדיוק הפוך מרבי יהודה הלוי בכוזרי. שאומר שהמשל של בעל התרופות, ארון התרופות, שבא איזה כסיל ומוציא משם תרופות ונותן להם, להמון, בלי שיש לו ידע מדויק כיצד השכינה שורה, אומר הרב, טוב, רבי יהודה לוי צודק בשביל היהודים, אבל בשביל הגויים זה טוב שיש להם דתות כאלה עם כל מיני קשקושים מוזרים. כן, ריקוד גשם ועוד כמה דברים כאלה, שיהיה, כן, עם קעקועים וכל מה שאתה רוצה. הכוזרי הוא גוי, אבל הספר נכתב ליהודים. כן. אמנם, להתאים את הדעות הרחבות והתיאורות עם הטבע האנושי הישר והפשוט, זוהי מלאכת הקולטורה הכללית. וביחס לדעת אלוהים, זהו חלק ישראל בעולם. כלומר, הגויים צריכים בשביל הקולטורה הכללית שלהם, צריכים מעשים מסוימים שמבטאים את הערכים שלהם, את האמונה. אתה רוצה קשר עם הקדוש ברוך הוא, תפנה ליהודים. וליהודים יש צינורות משלהם. עד שהדעה היותר עליונה של מושג האלוהות, שאפילו כשיתעלה המין האנושי בתכלית מעלתו, לא יוכל לבקש רם מזה. מפני שהוא רם על כל רמים. אחדות השם, זה נשאו ישראל בעולם ונגלה בחייהם הלאומיים. כלומר, מה אתה רוצה להציע לגויים יותר מזה? אין יותר מזה. כן, אין יותר מהאלוהות. כי הוא רם על כל רמים, וזה הבסיס של הזהות הלאומית בישראל. עד כאן ברור? האם זה אומר שאין מקום לזיקוקים של תפיסת האלוהות בישראל? לא, זה לא אומר. במקומות אחרים הרב מרחיב בזה, מרחיב בנושא הזה שיש צורך בזיקוך מושג האמונה גם בישראל. ייסורים ממרקים למשל, זה מאמר של הרב קוק באורות, נכון? כן, אני אמרתי זה לפני 20 דקות בערך, אבל בסדר. טוב, על כן. יש טבע מיוחד לעם ישראל לנטיית דעת אלוהים הטהורה, שעל פיו הוצרכו להדרכה מיוחדת, שהתגשמה במעשים על ידי תורה, בגילוי יד השם בכל אורך ההיסטוריה הנפלאה, יציאת מצרים, מתן תורה, ברית אבות ועוד. כלומר, גם בבית המדרש, זה המשך ההתגלות. ההתגלות לא פוסקת, כתוב קול גדול ולא יסף. ולא יסף, אפשר להגיד לא יהיה עוד, או לא יסף, לא יפסיק. כן? יש בהקדמה של הרב מרדכי אליהו לקיצור שולחן ערוך, עריכות גדולה בנושא הזה של קול גדול ולא יסף. להראות שההתגלות ממשיכה. בדרכים שונות, פה ושם, אתה לא יכול להמציא מצוות, אבל יש המשך של ההתגלות. כן, הנטייה לפסוק על פי הקבלה, למשל. כן. ובפרטיות, הכירה האומה שחיי הטבעיים, הפרטיים, צריכים לכל כך גוונים, מעשיים, שהכל יהיו נסמכים על יסוד דעת השם הטהורה ואחדות עליון, יסגב שמו לעד, עד אשר יסוד ההכרה העצמית של האומה בצורתה הוא יסוד תורה שבעל פה. כלומר, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא על דברים שבעל פה, שנאמר כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. כלומר, יש המשך של גילוי דבר השם דרך חכמי ישראל לאורך הדורות. ואז יוצא, מה קוראים? יש טעויות. גם על הטעויות דבר השם חל. הקדוש ברוך הוא מכיל את השגחתו, את שמו, על הטעויות שלנו. זה בסדר שיש טעויות, איך אפשר שלא יהיו? כן? למשל, יש מנהג מאוד יפה, והוא שלפני תקיעת שופר, מכסים את השופר, נכון? מאיפה זה בא? זה לא כתוב בגמרא, שמכסים את השופר. מאיפה זה בא? כי כתוב במנהגי טירנה, אני חושב, זה אחד מספרי המנהגים של יהדות אשכנז, מימי הביניים, כתוב, יחסה את השופר. יחסה את השופר. יש רק בעיה אחת, שזה טעות דפוס. במקור כתוב, ינסה. נון וקף, אז ינסה את השופר, צריך לפני שאתה תוקע. אתה צריך לבדוק שהשופר תוקע כמו שצריך. כן? אבל בזכות הטעות דפוס הזו, נולד מנהג יפה מאוד לחסות את השופר. ויש לו משמעויות, קבליות, מה שאתם רוצים. בסדר? שצריך להסתיר מידת הדין, כל מיני דברים כאלה. כן. אז זה מה שאומר כאן, שיש תורה שבעל פה, הכולל שלטון כללות האומה על עצמה, כפי עצם טבעה, שהולך מראש צורים, מי זה ראש צורים? לא. נכון, אברהם אבינו, עד סוף כל הדורות, והמתקומם, להרפות הקשר, כמו מי שיגיד, לא צריך את הרבנים, לא צריך תורה שבעל פה, הלא הוא מתקומם גם כן על החופש הלאומי, והוא בא מעבדות המתלבשת במסווה החירות. שעליה צריכה לבוא הזהירות היותר אדירה מהערס שיוכל להתפשט מזה במחלת השלילה, הנוטלת יסוד החיים מכל עם ולשון וקו החומר מישראל, שכל כך עמוק ומיוסד הוא מכון החיים הכלליים והפרטיים שלהם על בסיס הדעה החיובית של יסוד אמונת אלוהים חיים ועל תוצאותיה, בחיים, בחברה, במשפחה, במעשה וברוח. כלומר, אתה אומר הרב, ברגע שאתה בא לבטל את המצוות, את פרטיהם, ואת כל התורה שבעל פה, אתה פוגע ברוח האומה. אז אי אפשר לעשות דבר כזה, זה פגיעה לאומית. זה מה שהוא רוצה לומר. כן? כן, החופש הלאומי, הכוונה, הזכות שלנו להיות נאמנים לעצמנו. כן, כמו שאתה אומר, הקריטריון של הערכים נמצא בתרבות זרה, אז אתה פוגע בחירות האומה. יש דברים שאי אפשר לבטל אותם. למשל, יש חוק במדינת ישראל, חוק שמשום מה הצליח להתקבל, חוק החזיר. אסור לגדל חזיר במדינת ישראל. חוץ מ... וכו'. אבל יש באופן עקרוני איסור כזה. את השאלה, למה לא מתקוממים נגד זה? כי בזיכרון הלאומי זוכרים את הגזרות של אנטיוכוס שניסה להכריח את היהודים לאכול חזיר, אז זה נשאר בעומק התודעה היהודית שיהודי לא אוכל חזיר. שפן זה משהו אחר. טוב. הרב אומר שצריך לקיים מצוות. לרוח האומה, לכן אומר הרב צריך לקיים מצוות. כל זה כדי להסביר לך למה צריך לקיים מצוות. כן, כלומר, נאמנות לעצמו, רוח האומה. בעצם, זה קצת קרוב ורחוק כאחד מאחד העם. אחד העם, אחד מהמבססים של הלאומיות, של החילוניות היהודית בזמן הזה, אמר שצריך לשמור שבת, צריך לעשות כל מיני דברים, כי זה רוח האומה. זה מה שהוא אמר. אז הרב קוק כמובן לא יכול להסכים לדבר כזה, אבל הוא מנסה כמה שיותר לקרב אל זה. כדי לצמצם את המרחב של המחלוקת. כן. מה? מה אתה אומר? מה? נכון. לא, כללות האומה שומרת שבת. שהרי יש חוק שאומר שאין תחבורה ציבורית בשבת. חוץ מ... שבת הלכתית לא. אבל הם מבינים שהשבת זה ערך יהודי. למשל, חוק השביטה, החוק המחייב שביטה מעסקים בשבת, סותר את הרוח הנאורה של כל אירופה וכל המערב ששובת ביום ראשון. למה לא מתקוממים נגד זה? שנעביר את יום השביטה מעסקים ליום ראשון, כמו כל אירופה הנאורה. לא עושים את זה. למה? מה יגידו לך, האנטי דתיים? שבת זה לא של הדתיים, זה היום השביטה של היהודים. למה מתנגדים להלכה החזלית? זה בגלל שהם לא קראו את הרב קוק. מה? לא, כשאני מקיים מצוות, זה אני מבטא את השלטון של האומה על עצמה. זה מה שאומר. בסדר? אבל עם ישראל שומר שבת, ברור. עם ישראל גם אוכל כשר בצבא, האוכל כשר. אגב, יש אומרים, מדוע כל מי שבזמן שהוא מילא תפקיד בצבא, היו לו דעות נורמליות, וכשהוא הופך להיות לשעבר, הוא מתקלקל. כי בצבא הוא אכל כשר. זה לא הייתה לו ברירה, אבל עכשיו הוא אוכל מה שהוא רוצה. אז תראה, לאן הוא מגיע. כן. טוב. זהו.